אנחנו היום נקרא בעזרת השם, אנחנו נקרא את פרשת שלח לך, פרשת המרגלים, שזה הלב של הפרשה, אבל אנחנו ניגע גם בקצוות שלה, בקצה האחרון שלה, יש שם גם כן דברים מעניינים בעזרת השם. והשאלה, השאלה שבעצם מתעוררת, כן, זה איך המרגלים ידעו בעצם לתור את הארץ. איך הם ידעו, איך הם הסתדרו? לא היה ווייז, לא היה רחפנים, לא היה מפות. ומשה רבנו שולח אותם כאילו זה מובן מאליו שהם יודעים לאן ללכת. עלו זה בנגב ועליתם את ההר. עם מי אתה מדבר? אתה מדבר אומנם עם ראשי בני ישראל, כן, עם הבחירים של השבטים, אבל הם גם כן היו במצרים עבדים. הם היו שם, יצאו לפני שנה וקצת ממצרים. אין להם מושג מה זה ארץ ישראל. אז איך הם בעצם יכולים לתור את הארץ בלי שום אמצעים טכנולוגיים שאנחנו יכולים לנחש אותם? דבר שני, התורה אומרת, שלח לך אנשים ותור את ארץ כנען, אשר נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. אז הבנו על מי מדובר. מדובר על נשיאי ישראל. יפה. וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי השם, למה התורה צריכה לחזור ולומר, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה. אתה רוצה להגיד שהם אנשים חשובים, אתה רוצה להגיד שהם מובחרים, אמרת את זה כבר קודם. כשאמרת איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם, הבנתי שזה אנשים שהם ראשי בני ישראל המה. מה יש בתוספת הזאת? ברוך הבא. ראשי בני ישראל המה. שאלה נוספת, אם אנחנו רואים את הרשימה של השמות, שבדרך כלל זה משעמם, אבל זה לא משעמם, שום דבר בתורה לא משעמם, שימו לב לדיוק, מתחילים, למטה ראובן, שמוע בן זקור, למטה שמעון, שפט בן חורי, למטה יהודה, כלב בן יפונה. עד עכשיו זה הכל הולך לפי הסדר. כשאנחנו מגיעים למטה אפרים, הושע בן נון. ואז ממשיכים, למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי. מה הבעיה שלי פה? אנחנו יודעים שגם אפרים וגם מנשה, שניהם יצאו משבט יוסף. אז אם כבר החלטת שאתה רוצה להזכיר את אפרים ראשון, הייתי מצפה שתגיד, למטה יוסף אפרים, הושע בן נון. כמו שאמרת אחר כך, למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי. למה אתה לוקח את יוסף דווקא ומצמיד אותו למנשה? למה אתה לא אומר אותו לאפרים? ומה יש בתוספת הזאת או בחיסרון הזה שלא ציינת את יוסף שם? דבר נוסף, אם אמרת מההתחלה שאתה נותן לבני ישראל, שישלח לך אנשים, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם, הייתי מצפה שישלחו גם נשיא לשבט לוי. נכון, השבט לוי הוא לא, הם לא סתם, הם לא סתם אנשים, אדרבה, ואתה לא רואה שמשבט לוי שולחים מישהו, לא שולחים אף אחד משבט לוי. אז אתה יכול להגיד, רגע, אתה יכול להגיד לוי יוצא החוצה, יוסף מתחלק לשתיים, קיבלת 12, אבל למה לך תחילה אתה לא שולח משבט לוי אף אחד? אתה יודע מה, מה אכפת לי שיש 13 מרגלים? עד רבה, אם יהיה ויכוח, אז אפשר יהיה נגיד 6 נגד... יש 6 נגד 7, עד רבה. אבל בכל אופן אנחנו רואים ששבט לוי לכאורה, ותכף תבין למה אני אומר לכאורה, לא שולחים אותו. והשאלת השאלות שכולם לא יכולים לפספס אותה, למה דווקא אחרי שהוא אומר אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. וכולם מתרעמים, למה דווקא רק הוא, ולמה רק לא הוסיפו את השם הזה, ולמה דווקא הוסיפו את היוד, וכולי וכולי, ועל זה תילי תילים של מדרשים והלכות. השאלה ששאלנו בהתחלה לפני שנכנסת, זה איך בני ישראל יודעים, איך המרגלים יודעים לתור את הארץ בלי ווייז, בלי מפות, בלי רחפנים. מאיפה משה רבנו לוקח את הביטחון שהם יודעים, כשאומר להם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, הם יודעים על מה מדובר. איפה הם יכולים בכלל לדעת את הדברים האלה?
את השבט הזה שיצא לו נבואה.
לפני, 5 שנים לפני.
אז תכף נדבר גם על זה. נדבר על זה. אתה אומר נבואה, למי הייתה נבואה? למשה, גם אם תגיד שלמשה רבנו יש הייתה נבואה, איך הנבואה הזאת עוברת לנשיאים האלה? מה יש פה, מה, הם כאילו פתחו וידאו בדמיון שלהם? אנחנו לא, אוקיי. אז שימו לב, מה?
אבל הייתה נמצאת שם שרה אחת אשר,
הייתה חיה. איפה הייתה חיה?
היא הייתה להם, היא הייתה בארץ ישראל וגם במצרים.
אבל כתוב שהיא הצטרפה אליהם שרה אחת אשר.
לא, היא נתנה להם תוכנית.
מאיפה אתה מביא את זה? דווקא את המדרש הזה אני לא ראיתי. אבל וואלה, זה רעיון. שסרח בת אשר, מחוץ לכל הכישורים שלה, היא גם ידעה לסרטט מפות. טוב, בסדר. טוב, אבל בואו אנחנו נלך, זה חידוש, כן, חידוש. בואו נלך למה שברוך הבא. בואו נלך למה שהארי ז"ל מגלה לנו. אנחנו נותן שתי תשובות בדבר הזה. תשובה אחת של הארי ז"ל, ותשובה אחת שבכיוון שאתה אמרת, ואתה זוכר מה שלמדנו בשנים קודמות. אז בואו נלך לתשובה של הארי ז"ל. הארי ז"ל אומר, כן? כן, אבל לא בעניין הזה שפה, למה הוא לא נשלח לרגל את הארץ, אבל לכאורה אמרתי, תזכרו שאמרתי את המילה, לכאורה. אז שימו לב מה אומר הארי ז"ל על העניין הזה. כן, הארי ז"ל אומר ככה, יש שאר הפסוקים שהוא מסביר את העניין הזה, בשפה פשוטה, בלי לברוח לכל מיני עולמות עליונים, אבל זה נותן בהחלט מבט. הוא אומר, מה השאלה הראשונה ששאלנו, למה צריך לחזור הכתוב ולומר, כולם... נסים אמר, אבל למה הוא צריך להגיד, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. מה זה ראשי בני ישראל המה? אז כשאני שומע את המילה ישראל, אני נזכר ביעקב, שקוראים לו ישראל. בני ישראל, בני יעקב, שימו לב. אומר ככה, הארי ז"ל, אני אקריא מבפנים. כי הנה בראותו התברך, שהיו מרגלים אלו העתידים לחטוא, הייתה נבואה, אבל הקדוש ברוך הוא, הם לא ידעו שהם הולכים לחטוא, משה גם לא חשב שהם הולכים לחטוא, כן? אבל הקדוש ברוך הוא ראה בעיני רוחו שהם הולכים לחטוא, כן? ומשה רבנו עליו השלום היה ברצונו לשלחם, לכן בחר הרע במיעוטו לתקן קצתו. טוב, אם כבר הולכים וכנראה הם הולכים לחטוא, בואו ננסה לעזור להם שלא יפלו בפח. מה עשה? לכן גזר הוא התברך. לא, משה שלח אותם, אני קורא עוד הפעם. כי הנה בראותו התברך שהיו מרגלים אלו עתידים לחטוא. ומשה רבנו עליו השלום היה ברצונו לשלחם. לא שמשה רבנו ידע שהם הולכים לחטוא, כן? לכן בחר הרבי מיעוטו לתקן קצתו. ולכן גזר הוא התברך שנשמות השבטים עצמם אחרי יוסף הנקראים בני ישראל ממש יתעברו בסוד העיבור באלו המרגלים כדי שיעזרו קצת ולא יחטאו לגמרי. ואם כל זה לא הועיל להם, ככה, ברור, אנחנו יודעים את סוף הסיפור. כלומר, יש מושג שנקרא גלגול נשמות, ויש מושג שנקרא עיבור. גלגול נשמות זה נשמה שהגיעה לעולם העליון, עכשיו הרגע צריך להיוולד תינוק, היא מתגלגלת ונכנסת כנשמה בתינוק החדש הזה. זה גלגול נשמות, אבל יש מושג שנקרא עיבור, כלומר שחלק מהנשמה מתעבר, מצטרף לבן אדם חי, ונותן לו בוסט, נותן לו כוח ועזר לנשמה שלו כדי לעשות דברים. בסדר? זה לא אותו דבר, זה מושג שונה. כי בגלגול, זו אותה נשמה שהייתה למעלה, היא עכשיו בגוף חדש, מתחילה מאפס. ריבור זה תוך כדי החיים. למשל, אנחנו מרגישים את העניין הזה קצת, 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 בכניסת שבת, כן? כשאנחנו אומרים יש לנו נשמה יתרה, והזוהר מתאר שלפני כניסת שבת יש רוח שמנשבת בגן עדן, והנשמות שנמצאים בעלים שם בעץ החיים נושרות לארץ ומצטרפות לנשמתם של כל יהודי ויהודי, וזו הנשמה היתרה שמלווה אותנו ביום שבת. מוצאי שבת, כשעושים את ההבדלה, בורא מיני בשמים ובורא עצי בשמים, זה ככה לקחת עוד שלוק אחד מהנשמה היתרה לפני שהיא עוזבת וחוזרת למעלה. אז זה מושג שנקרא עיבור. אז אומר הארי ז"ל שהנשמות של השבטים התעברו באותם נשיאים. ואיפה רמז לדבר? יוסף, כשהוא רואה את האחים שלו, מה אומר להם? מרגלים אתם כי את ערוות הארץ באתם לראות. כלומר, יוסף בעיני רוחו יודע שהשבטים יתעברו באותם 12 שליחים שילכו לרגל את הארץ. וזהו שאמר הכתוב, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. עכשיו אנחנו עושים את זה כפשוטו. למה הוספת את המילים ראשי בני ישראל? הם בעצם העיבור של השבטים. הם עצמם המשבטים הנקראים ראשים של בני ישראל. גם זהו מה שכתוב, אשר אני נותן לבני ישראל בלשון הווה, נותן וכו'. אלו אנשים שתשלח אתה לתור את הארץ וכו'. הם השבטים הנקראים בני ישראל הולכים שמה כנזכר, ועל ידי הליכה זו אני נותנה להם אם הם יזכו. יפה, אז זה פתרנו את הנקודה הזאת.
זה מהזוהר ילדה?
כן, הוא מביא את זה
מהזוהר.
הוא מביא את זה מהזוהר. לא, כשהוא אומר להם, כשיוסף, אומר להם, מרגלים אתם, הם היו 10, נכון, קרבת הארץ באתם לראות, נכון. יפה. עכשיו, מה אמרנו פה לגבי יוסף? למה אתה אומר למטה יוסף, למטה מנשה? פשוט למה? כי הנשמה של יוסף התעברה בבנו הבכור מנשה. אז עכשיו לא נשאר ממנו שיתעבר באפרים. ומי הנשיא לשבט אפרים שהולך לצאת? מי זה? הושע בן נון. מה חסר לו עכשיו? עיבור. לא, חכו עם היוד, רגע, חכו עם היוד. אם אמרנו שכל אחד מקבל תוספת עיבור של אחד מהשבטים, ונתנו את הנשמה של יוסף למנשה כי הוא הבכור, לא נשאר לאפרים כלום. ואפרים, הנציג שלו זה הושע בן נון, נכון? אז מה עושה משה? משה שהוא נשיא שבט לוי, שלא יוצא בשליחות הזאת. למה לוי לא יוצא בשליחות הזאת? כי אין ללוי חלק ונחלה בישראל, כי השם הוא נחלתו. הם מעל הארץ ישראל, הם לא צריכים לא לרגל ולא כלום, כי השם הוא נחלתו וזה נחלת נצח. הם לא צריכים את הריגול בארץ ישראל. אז הנשמה של משה פנויה, ואז משה מעבר את נשמתו בתור שבט לוי ליהושע בן נון שהיה חסר לו. אז הנה ענינו גם על השאלה למה שבט לוי לא יוצא, ומאיפה יהושע מקבל בעצם את התוספת העיבור הזאת, וככה בעצם אנחנו מטעינים את כולם במטען רוחני, שהם יוכלו לעשות את השליחות כמו שצריך. מה היה בסופו של... רגע, ולכן, כיוון שלא שרח בת אשר, ואולי כן, יכול להיות שכיוונת, אני לא יודע, לא מכיר את כל המדרשים, אבל כיוון ששבטי בני ישראל היו בארץ ישראל, היו בארץ כנען, כולם יודעים את הדרך, יודעים מה הולך בארץ ישראל, והם מצטרפים לנשיאים, אז הם מורים להם את הדרך. ולכן כשמשה רבנו מדבר ואומר להם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר, הוא יודע על מי הוא מדבר. הוא מדבר עם בני ישראל, עם נשמות בני ישראל, שהתעברו בתוך הנשיאים האלה, והם אלה שמרים להם את הדרך. וכך פתרנו את התעלומה, איך הם מכירים את ארץ ישראל, מכירים אותה ככף ידם, כמו שהשבטים הכירו את ארץ ישראל. רק נגמור את הפינה הזאת עם האריזה על מה קרה בסופו של דבר. ההבדל בין גלגול לבין העיבור, שאמרנו גלגול זה נכנס לתוך התינוק ואיתו הוא גדל עד שהוא משלים את התיקון שלו, העיבור הוא רק מצטרף. יש לזה חיסרון גדול. מה החיסרון? שכשהעיבור, שזה נשמה של צדיק, נשמה גבוהה, כשהיא רואה שהמעובר, כלומר הבחור שאיתו אליו הוא יצטרף, הוא עושה שטויות, אז היא מסתלקת. אני לא פה בשביל לעשות שטויות, אני פה בשביל לעזור לך לעשות יותר טוב בעולם. ברגע שאתה עושה שטויות, אני עוזב אותך. ואז זה מה שהוא אומר כאן, שימו לב. והנה, זה המשך של דברי האריזל. והנה, 11 שבטים נתעברו בהם ביהודה לפה המרגלים. אבל שבט לוי שלא לו נחלה בארץ, לא הוא צריך לשלוח מרגלים. לא המצאתי כלום, זה הכל כתוב פה. אבל במקומו נתחלק שבטו של יוסף לשניים, מנשה ואפרים, ואומנם במרגל של מנשה נתעבר נשמת יוסף, ולכן כתיב למטה יוסף, למטה מנשה, עם היות שבכל מקום אפרים קודם למנשה, עם כל זה ייחס ליוסף עם מנשה, לראות מה שאמרנו, נשאר יהושע מרגל שבט אפרים בלי עיבור נשמת שום שבט, לכן יתירה משה לשלחו פן יחטא, ואז ויקרא משה ליהושע בן נון, יהושע כמו שאמרו זה שהתפלל עליו, יהושעך מעצת המרגלים. וכיוון שהם התחילו לדבר, חזרו מתור את הארץ, הם הצליחו במשימה, הם הלכו ראו את כל המקומות, מכוח העזרה שהם קיבלו מנשמותיהם של בני ישראל. אבל כשהם פתחו את הפה להתחיל לדבר שרה, לשון הרע, על ארץ ישראל, הסתלקו מהם העיבורים, ואז בעצם הם נענשו במה שהם נענשו.
מי זה הם? כולם?
כולם.
כולם לא דיברו טוב, יעני, לשון הרע.
חוץ מיהושע וכלב. חוץ מיהושע וכלב. כיוון שיהושע וכלב לא דיברו שרה בארץ ישראל, אז העיבורים של יהודה, העיבורים של יהודה נשאר אצל כלב ונפונה, והעיבור של משה שנכנס ליהושע נשאר עם יהושע, ולכן הם לא דיברו שרה ונשארו חיו מן האנשים. כן.
היוד של יהושע זה לא מעכשיו, זה מסרי.
עכשיו נדבר על היוד של יהושע.
סרי, הקדוש ברוך הוא לא יקרא שמי סרי,
כי היא שרה,
שרה היוד, שרה היוד לא היה באוויר, אמר לה לקדוש ברוך הוא, מה אני ישוב פה בכלל?
יפה, אז לעניין, עכשיו לעניין של היוד, לעניין של היוד יש כמה מדרשים. מדרש אחד אומר שהיוד היא לא הלכה לאיבוד, היא נחלקה לשתיים. ה' אחת הלכה לשרי שנהיה שרה, והיא אחת במקום אברהם נהיה אברהם. כלומר, בסדר? נהיה אברהם. אבל, נכון, היית חלקה לשתיים, ככה הזוהר אומר, אבל יש גם מדרשים נוספים, שאומרים שהיא חיכתה ליהושע. ויש רוצים לומר, כן, שלמעשה בגלל שיהושע היה ענב מאוד, משה פחד שבענבה שלו, כן, הוא יסחף אחרי המרגלים, הם יוציא אותו לתרבות רעה. הוא לא יהיה מספיק חזק כדי לעמוד על שלו, ולכן צריך להוסיף לו עזות דקדושה. מאיפה הוסיף לו אותו? מהיהוד. אבל אם זה קשור לענבה, אז מאיפה באה היהוד הזאת שהיא קשורה לענבה? מאיפה? אם אתם זוכרים פרשה קודמת, שכתוב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. יפה, וכשהקדוש ברוך הוא יקריא לו את הפסוק הזה, משה סירב לכתוב, הוא לא היה מוכן לכתוב שהוא ענב מכל אדם אשר על פני האדמה, ובסוף התפשרו שהוא יכתוב את זה בלי יוד. שם כתוב ענב עין נון וב. לאן הלכה היוד הזאת? היא באה לחזק את יהושע שלא ייפגם בענבה הזאת. בסדר? אז אנחנו יודעים שיש את הקשר הזה, כן.
יש עוד סימן אחד שמה, כתוב, יהושע ענב מהאוהל,
כן, כן, אני לא אמרתי שזה לא, אמרתי שהמדרשים זה גם וגם, המדרש הראשון, המקור שלו בזוהר, שזה נחלק לשתיים וחיקה, ומדרש נוסף שזה קשור לענבה, ולכן היוד מהפרשה הקודמת חיכתה ונשרה לתוך השם של יהושע בפרשה הזאת. יש עוד תשובה אחת שעמדנו עליה בשנים קומות, נחזור עליה, אתם זוכרים מה השאלה? השאלה איך המרגלים יודעים לתמרן בארץ בלי שום אמצעים טכנולוגיים. אז פירוש אחד כבר אמרנו, פירוש של האריזה. פירוש בלי ווייז, בלי כלום. בסדר? עכשיו, פירוש שני, שלמדנו אותו כבר ואני אחזור עליו עוד הפעם, צריך לדעת בעצם מאיפה הגיע יהושע בן נון. מאיפה הגיע יהושע בן נון? מה הפליאה הגדולה שיש בתורה? הפליאה הגדולה שיש בתורה, שאם אני קורא, או שאם אני קורא כאן את הפסוק, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, הייתי חושב שעד עכשיו קראו לו הושע, נכון? מה הבעיה שיש לנו עם הדבר הזה? אנחנו נמצאים פה בפרשת שלח לך בחומש במדבר. בערך שנה ומשהו אחרי שיצאו בני ישראל ממצרים. נכון? אנחנו עכשיו פה נמצאים, לא, אני אגיד לכם תאריך מדויק. אנחנו נמצאים בכפתת בסיוון, במסכת תענית, קל לזכור את זה. מסכת תענית דף כפתת, מסבירים שהמרגלים יצאו לתור את הארץ בכפתת בסיוון. חשבון פשוט, אם אתה עושה 40 יום מכפתת קדימה, אתה מגיע לערב תשעה באב. בסדר? אבל קל לזכור, המקור לזה במסכת תענית דף כפתת. מתי יצאו בני ישראל, מתי יצאו המרגלים לדרך? כפתת בסיוון. יפה. כפתת בסיוון זה שנה וחודשיים מיציאת מצרים. ואם אני הולך אחורה ליציאת מצרים, ואני בודק בפרשת בשלח, והיא בשלח פרו את העם ולא נחם אלוהים וכו' וכו', יש קריאת ים סוף. מה קורה מיד אחרי קריאת ים סוף אם אתם זוכרים? הייתה שם תקרית, תקרית מאוד מפורסמת, נכון? אחרי שהם עוברים את הים, הם הולכים שלושה ימים, אין להם מים, מקבלים מים, אחר כך אין להם אוכל, מקבלים מן, פרשת המן ופרשת בשלח, ואחרי פרשת המן, כן, אנחנו רואים תשובה, כן, ויסעו כל עדת בני ישראל מדבר סין למסעיהם, על פי ויחנו ברפידים, ספר שמות, פרק י' ז' וכולי, ומיד אחרי זה ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. כמה זמן אנחנו אחרי יציאת מצרים? 10 ימים. לא, 10 ימים. אמרנו, 3 ימים הלכו במדבר, יצאו, 7 ימים של קריאת ים סוף, זה שביעי של פסח, עוד 3 ימים, טטטם, אנחנו בתוך החודש הראשון לצאת בני ישראל מצרים, ויבוא המלאק, נכון? יפה. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא אילחם בעמלק. אז נראה שקוראים לו יהושע כבר בפרשת בשלח, מיד אחרי שיצאו בני ישראל ממצרים. מה אתה אומר לי עכשיו, שנה אחרי זה, ויקרא משה להושע, בן נון יהושע. איך יהושע נהיה פתאום הושע? כן, זה למה הוא מוסיף לו את היוד, אבל למה אתה צריך להוסיף לו יוד, כשכבר בפרשת בשלח קוראים לו יהושע? הנה, אני לא מראה, אני מראה לכם פה בפסוק, יהושע. אז מה קרה פה? אז, וזה צריך להיות קשור לעניין שהוא מוסיף לו את היהוד הזאת. אז בואו נראה איך זה קשור. אז צריך לדעת הסיפור שהוא ככה מוצפן בתנ"ך, הוא לא כזה בולט, על בני אפרים. בני אפרים, היה להם במסורת חשבון אחר מבני ישראל. הם למדו, כשאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית בין הבתרים, 400 שנה, כן? כי גר יהיה זרעך בארץ להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, הם הבינו שמברית בין הבתרים צריך לספור 400 שנה. אבל הסנהדרין, או החכמי הדור, זקני הדור, היה להם מסורת אחרת, שאמרה, לא, שימו לב מה כתוב בפסוק, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. קודם כל צריך שיהיה לאברהם זרע. כל עוד אין לו ילד, שום דבר לא מתחיל. ויצחק נולד רק 30 שנה אחרי ברית בין הבתרים, יוצא שצריך לצאת ממצרים, במרחק של 430 שנה מברית בין הבתרים. בני אפרים אמרו לא, 400 שנה מברית בין הבתרים, ואז 30 שנה לפני הזמן, הם החליטו שהם קמים ורוצים לצאת. אמרו להם, אל תעשו את זה, זה לא החשבון, לא נתנו כלום, יש הבטחה, ברית בין הבתרים, אנחנו קמים ויוצאים. עכשיו תשאל אותי איך הצליחו לצאת ממצרים. כן, היה להם פספורט, מה? הם היו בני מלכים, לא הייתה להם שום בעיה. ואז הם יוצאים ממצרים, ומגיעים לארץ כנען, והסיפור מה קורה איתם בארץ כנען, לא מופיע בחומש, מופיע בספר דברי הימים, אוקיי? בספר דברי הימים א', פרק ז', ובני אפרים שותלח וורד בנו ותחת בנו וילדה בנו ותחת בנו וכולי וכולי ואז ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את מקניהם. זאת אומרת הם מגיעים לארץ ישראל נעושים מלחמה עם פלישתים ופלישתים הורגים בהם ואז כתוב פה והתאבל אפרים אביהם ימים רבים. מי זה אפרים אביהם? הנשיא לשבט אפרים אז, ויבוא אחיו לנחמו, ויבוא אל אשתו, בתער בתלת בן וכו' וכו'. יוצא שלמעשה החבר'ה האלה ששבט אפרים שיצאו לארץ כנען, ספגו מכה קשה מאוד, בסדר? אבל היו שם שרידים. בין יתר השרידים ששרדו, היה גם יהושע בן נון. יהושע בן נון. ואז כשבני ישראל כעבור 30 שנה יוצאים ממצרים, שמוע ממרגזון, חיל אחז ושווה פלשת, כלומר השמועה פשטה עד ארץ כנען שהנה עם ישראל יצא ממצרים, יהושע שומע שעם ישראל יצא ממצרים, חוזר ופוגש אותם על שפת ים סוף. לפי זה, כמו שאמרת, יהושע לא היה בעשר המכות ולא בקריאת ים סוף, הוא בא ישר כמצביא ועומד בפני משה. משה רואה את יהושע, גבר גבר, בן כמה הוא היה? נער, כמה אתה חושב?
17.
כמה? 40. כי בכניסה לארץ, בספר יהושע...
נער בן 40.
נער בן 40. בכניסה לארץ הוא כבר בן 80. בסדר? בן 80, והוא מת בגיל 110. בסדר? אז אנחנו יודעים שיהושע הוא למעשה בא ומתייצב לפני משה, והנה פתאום עמלק בא להילחם עם ישראל, משה מסתכל לימין השמאלה, מי עכשיו יפקד על הצבא? מי שיש לו ניסיון. ואז אומר לו משה, ואומר משה ליהושע, ברוך הבא, הגעת לנו בדיוק בזמן, תודה רבה. בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. ואז הוא נלחם בעמלק. אחרי שהוא גומר את המלחמה, מנער את הבגדים מהאבק, הוא רואה שהוא בעצם עומד לא פחות ויותר לפני משה. והוא החליט, והוא מחליט להיצמד אליו. ואז הוא הופך להיות הנער של משה. והוא סופג ממנו, והוא סופג ממנו את כל הענבה, את כל הענבה, אחר כך הוא גם עולה איתו להר, נכון? כן, גם יהושע לא היה בחטא העגל, יהושע לא היה בחטא העגל, למה? כי הוא ליווה, הוא ליווה את משה עד חצי ההר, וגם הוא היה שם 40-40 לילה, כנראה אבל הוא השתמש בסנדוויצ'ים, אני לא יודע איך הוא הסתדר, אבל הוא עד חצי ההר ומשם משה רבנו עולה הלאה. יוצא שלמעשה יהושע רואה שהוא נדבק במשה רבנו, והוא לומד את הענבה שלו, והוא מחליט לקצץ מהשם שלו את היוד. ומאותו רגע הוא קורא לעצמו הושע. אני הושע, אני לא יהושע. בנקודה שבה משה רבנו רוצה לשלוח עכשיו מרגלים לארץ, ויקרא משה להושע בן נון, יהושע, אני מחזיר לך את היוד הזאתי, לומר יה יושיעך מעצת המרגלים. אתה למדת ממני ענבה, אבל יש גם ענבה פסולה. אני פוחד שאתה בענבה שלך, כן? אתה תסחף עם כולם, אז אני מחזק אותך, נותן לך חזרה את היוד, ותהיה עז וחזק כמו שהיית כשבאת אליי בפעם הראשונה. לפי ההסבר הזה, זה נותן תשובה שנייה לשאלה ששאלנו, מאיפה המרגלים יודעים את הדרך, מאיפה הם יודעים? פשוט היה איתם יהושע, שהוא מכיר את ארץ ישראל מהסיבוב הקודם, שהוא הלך עם ששבט אפרים היה שם 30 שנה לפני וכו' וכו'. ואז אנחנו מבינים שהוא בעצם מראה להם את הדרך ואת כל מה שצריך, את כל הכניסות והיציאות וכו'. וזה הדרך הנכונה, ריגול באופן טבעי. איך אנחנו מקבלים חיזוק לדבר הזה? כשנכנסים לארץ בספר יהושע, וישלח יהושע שני מרגלים חרש למור. הוא שולח שני מרגלים ליריחו. מי היו המרגלים שיהושע שולח ליריחו? יפה, כלב בן יפונה ופנחס. פנחס חדש, לא כל כך מכיר את הארץ, אבל כלב בן יפונה כבר מכיר מאיפה? מהסיבוב הקודם שהוא היה יחד עם המרגלים 30 שנה, 40 שנה לפני כן. וזה בסדר, כי ככה צריך לעשות. אתה שולח אנשים מנוסים, השבק והמוסד לא ישלחו אנשים טירונים, ישלחו אנשים שממש יודעים להסתערב בתוך האויב כדי להצליח במשימה. אז הנה נתנו פה שני תשובות מעניינות, נכון? אני מקווה שהן מעניינות לשאלה הזאת שבאופן טבעי הייתה אומר איך זה קורה. מה?
אז אם ככה התשובה שאם ישוע הדריך את המרגלים, אז הוא פסל את העיבור של הנשמות.
לא, הוא היה צריך, אין סתירה, יפה, אין סתירה בין שני הפירושים, למה? כי עדיין הוא צריך את החיזוק הזה, את החיזוק הזה לעמוד בעצת ה... כדי לא להוציא את דיבת הארץ רעה. אז הוא מקבל את העיבור ממשה רבנו, והוא מחזיר לו את היוד, כי זה המהות שלו, של יהושע שהוא צריך להיות.
כל יהושע, לכל
המרגלים. מה?
כל הנשמות של
של השבטים.
כן. הם לא היו צריכים להדריך אותם. רק יהושע הדריך אותם.
בסדר, אז שוב, אתה יכול לקחת גם את התשובה הזאת וגם את התשובה הזאת, אתה יכול לחבר אותם ולהפריד אותם. בסדר? אוקיי. אם לא היינו יודעים את האריזל, עדיין הייתה נשארת לך שאלה. תן לי תירוץ, אז יש לך את התירוץ השני. עכשיו אתה יודע את האריזל, ודאי, זה פותר לך את כל התעלומות. אבל לבוא ויגיד לך, תשמע, אני לא מסוגל להבין עיבור, תן לי משהו יותר טבעי. אז הנה, קיבלת גם הסבר שהוא גם יותר ארצי, יותר טבעי. יופי, זה סוגיה אחת שרציתי שנלמד אותה מהפרשה. ואז בני ישראל למעשה... המרגלים, סליחה, חוזרים, מוצאים את דיבת הארץ רעה. מאוד מאוד כואב לקרוא את הפרשה הזאת. זה כמעט להזיל דמעות כששומעים את ה... כי אתה רואה אחרי שהקדוש ברוך הוא מוציא את בני ישראל ממצרים כדי לתת להם תורה, נכון, אבל היעד הסופי זה להגיע לארץ ישראל. והם ככה, כמו שאומרים חזה, דוד המלך בתהילים, מעשו בארץ חמדה. ארץ ישראל היא חמדת הקדוש ברוך הוא, המתנה הכי טובה שיש לו כאן בעולם, ולא רוצים, לא רוצים, מאוד מאוד כואב, ולכן גם הקדוש ברוך הוא לוקח את זה מאוד מאוד קשה, והוא משתמש בביטוי עד אנה ינעצוני העם הזה, לנעץ, לנעץ זה ביטוי מאוד מאוד חריף שמופיע רק פעמיים בכל התורה כולה, פעם אחת פה ופעם שנייה אצל קורח, אנחנו נעמוד על זה בהמשך. ולמה מזכירים את הביטוי הזה ינעצוני אצל קורח? כי מה הם אומרים שם אצל קורח? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביטנו, למה אל איתנו מארץ מצרים, מארץ זבת חלב ודבש? יעני, הם מכנים את ארץ מצרים מארץ זבת חלב ודבש. כלומר, אם היה אוזניים לקדוש ברוך הוא, הם היו נעמדות. מה זה? איזה חוצפה, לא מספיק. שאתה מואס בלא להיכנס לארץ ישראל, אתה עוד מכנה את ארץ מצרים ארץ זבת חלב ודבש, ושם גם כן עד אנה ינעצוני. על הניעוץ הזה לא הייתה מכילה, והאדמה פתחה את פיה ובלעה אותם. טוב, אז אחרי שראינו את העניין הזה, מקבלים עונש. מה העונש שהם מקבלים? אבל לפני העונש, משה רבנו נרתם להתפלל, ואומר תסלח, ואומר גם מידות של רחמים, והקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. בנקודה הזאת אני רוצה לחדד טעות שנמצאת הרבה בציבור, כן? שחושבים שהמילים סלחתי כדבריך נאמרו על חטא העגל. גם בחטא העגל משה רבנו משתמש בי"ג מידות, אבל שם אם תחפשו לא תמצאו את המילים סלחתי כדבריך. הביטוי ויאמר השם סלחתי כדבריך נאמר כאן. מאיפה אנחנו מביאים את הבלבול הזה? למה אנחנו מבולבלים על זה? אז אם אתם זוכרים בתפילה של יום כיפור, כן? אנחנו אומרים לפני י"ג מידות, ויאמר ואני אעביר כל טוביה על פניך וקראתי בשם השם לפניך והכנתי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם, כל זה נמצא באמת בחטא העגל. פרשת ויחל משה שאנחנו קוראים בתעניות. אבל אחרי שאנחנו מדגים מלמידות, כן? ויאמר אמוני סלחתי כדבריך. אנחנו אומרים את זה בתפילה של יום כיפור, שאנחנו יודעים שזה היה מכילה על מה? על חטא העגל. אבל הפסוק ויאמר השם סלחתי כדבריך נאמר בחטא המרגלים. עוד מקום לטעות ולהתבלבל בעניין הזה, זה רש"י. כן, רש"י, יש רש"י מאוד מאוד מעניין בחומש דברים, תאיר אותו. סילוק, בסדר גמור. הנשמה שומעת, אנחנו רוצים שגם הגוף ישמע. טוב, אז בדיוק, תאיר את עצמך. אז רש"י, זה מאוד חשוב, רש"י בחומש דברים, חומש דברים, כן? על העניין הזה של חטא העגל, ועל העניין של יום כיפור, והלוחות השנים, הלוחות השנים ירדו ביום כיפור, שימו לב, אני מקריא לכם מרש"י, כן? והתנפה לפני השם כראשונה 40 יום, הוא מדבר עכשיו על חטא העגל, עכשיו זה בספר דברים, נאמר, ואתה אעלה אל השם אולי הכפרה, באותה עלייה נתעכבתי 40 יום, נמצאו קלים בכפתת באב, שהוא עלה ב-18 בתמוז, למה? כי ב-17 בתמוז הוא ירד, שבר את הלוחות, כי היה חטא העגל, עלה ב-18 בתמוז, 40 יום התפלל עליהם, ירד בכפתת באב. בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, ואמר לו למשה, פסול לך שני לוחות אבנים ותעלה אליי. מתי? בראש חודש אלול. יפה. עשה עוד 40 יום, מראש חודש אלול עד, יפה, עד 10 בכיפור, י' בתשרי, יפה מאוד, נמצאו קלים ביום הכיפורים. שימו לב עכשיו רש"י. בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה, ואמר לו למשה, סלחתי כדבריך. אבל הוא לא אמר לו את זה. אם אתם מחפשים עכשיו בספר שמות, בפרשת כתיסה, הוא לא אמר לו, סלחתי כדבריך. המילים, סלחתי כדבריך, זה מחטא העגל, מחטא המרגלים. לכן הוא קבע למחילה ולסליחה. אז איך צריך להבין את הרש"י הזה? מה, חס וחלילה, רש"י לא יודע מה הוא אומר? אין, חס וחלילה, אי אפשר להגיד כזה דבר. אבל כיוון שרש"י אומר את הפירוש שלו ברוח הקודש, ודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שם סלחתי כדבריך. זה שזה לא כתוב, זה רק בגלל שזה יותר גבוה מהסליחה שנמצאת כאן. ומה הדיוק של רש"י? אמר לו למשה, בשמחה סלחתי כדבריך. שם הייתה סליחה אמיתית בחטא העגל. כן? ולכן, גם אם זה לא כתוב, ודאי שהוא אמר לו. פה, כשכתוב סלחתי כדבריך, זה פחות. כי מה בעצם אומר? מה בעצם אומר? אני סלחתי להם, כמו שאתה אמרת. ואולם חי אני נאום השם, 40 שנה הם ימותו עכשיו במדבר. זאת אומרת, הייתה סליחה, אבל אני אשלם להם בקטנה. ומי שאומר את הדבר הזה שאמרתי עכשיו בסלנג, בקטנה, זה אור החיים הקדוש. מה הוא אומר על זה פה? ויאמר השם סלחתי כדבריך, פירוש, לא סלחתי על העוון בהחלט. זה לא סליחה מוחלטת, אלא כדבריך. מה זאת אומרת? שלא אהרגם כאחת. כי אני אמרתי, הניחה לי, כן? ואחלם. ואתה הרגעת אותי. בסדר, אין בעיה, כדבריך, אני לא הורג אותם במכה אחת. כן? מהטעמים שרשם באומרו, שלא אמרו מבלתי יכולת וכו'. אבל על כל פנים, יעשה בהם משפט בעריכות אפיים, והוא מאמר הסמוך, כל האנשים ימירו את הארץ וכו' וכו'. כן? ואז יש פה את ה...
כל ההיסטוריה יש מורליות לעם ישראל.
טוב, יפה, מפה, יפה, מפה.
גם רואים את זה שהם מתו כל שנה.
יפה, יפה, לכן, יפה, לכן סלחתי כדבריך, זה פחות מאשר סלחתי כדבריך בשמחה, שאז ברור שאני סולח, פותחים דף חדש, תקים משכן, אני מוריד שכינה, פותחים דף חדש, כמו שאנחנו למדנו בפרשיות ויקהל פקודי, חוזרים לעסקים כרגיל, שם זה היה באמת סליחה בשמחה אמיתית, אבל פה יש חשבון, ולכן באמת, כמו שאמרת, כן? אמר רבי יצחק, אין לך כל פורענות ופורענות שבאה לעולם, שאין בה אחד מ-24, כן, להיפרע ליטרה של עגל ושל חטא המרגלים. כלומר, אנחנו כל דור ודור, כל פורענות שיש, אנחנו משלמים קצת כפרה על חטא העגל ועל חטא המרגלים. מה?
למה העונש היה יותר חטא על המרגלים מאשר על העגל?
אז הנה, אז אני אמרתי את זה.
לכפיות טובה.
לא, לא רק זה, לא רק כפיות טובה, אמרתי שלמעשה היעד, ותכף אתם תבינו למה, אולי נדבר על זה עכשיו או בין מנחה לערבית, אבל אני אזרוק את זה רק ברמז. עם ישראל זה בעצם האדם החדש. היה אדם בגן עדן, בסדר? יפה, קלקל, חטא, צריך להקים נבחרת, אני תמיד חוזר על, צריך להקים נבחרת שתתקן את חטא אדם הראשון. אתם נבחרתם להיות הנבחרת. 400 שנה אני עובד עליכם, כמו שצריך, לזכך אתכם, להביא אתכם לדרגה של אדם הראשון לפני החטא. בסדר? אני רוצה להביא אתכם, ויחזקאל אומר, ישראל, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. מה המטרה בעצם לתקן את חטא אדם הראשון? אם הוא גורש מגן עדן, מה אני רוצה עכשיו לעשות? להחזיר אתכם לגן עדן. איפה היה גן עדן התחתון? בארץ, איפה היה גן עדן? בארץ ישראל. נו, הפתח של גן עדן זה במערת המכפלה, נכון, בחברון. אז אדם גורש מגן עדן, בסדר? אני רוצה להחזיר אתכם לגן עדן, אני רוצה להחזיר אתכם לארץ ישראל. ואתם קלקלתם את כל התוכנית האלוקית. זה אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, בכלל אי אפשר לתפוס את זה. ושימו לב, עוד משהו, עוד נקודה אחת, שנייה, עוד נקודה אחת. נו, בסדר, ברור, זה יפה. חזק וברוך, אתה בדיוק מה שזה. בברית בין הבתרים, לזרחה אתן את הארץ הזאת, לא כתוב, כתוב העבדו ועינו אותם 400 שנה, ואחרי יצאו ברכוש גדול, להביא אותם לארץ כנען, אפילו מעמד הר סיני לא נזכר באמצע בתוכנית. מעמד הר סיני זה רק אמצעי כדי להכשיר אותנו להחזיק מעמד בארץ ישראל. אתם מבינים את העניין הזה? ובכל זה, הם אמרו, אנחנו בועטים בדלי, לא מעניין אותם. אי אפשר, אי אפשר שזה יהיה. מה אמרו? לא רוצים להיכנס לארץ. הלו, מה זה מה אמרו? רוצים להישאר במדבר. רוצים להישאר במדבר.
רוצים
לחזור למצרים.
יש פירות, יש
הרים
גדולים.
שדה מה, כמה, אתה לא... אתה פעם הבאה תקרא את הפרשה לפני השיעור. יפה, אז אם אתה יודע, שים לב מה הם אומרים. הם אומרים. חבר'ה, הם אומרים, ויספרו לו, ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש, וזה פריה, אפס. מה זה אפס? כל מה שאמרנו עכשיו זה אפס ליד מה שאנחנו הולכים להגיד. זה בסלנג. אפס זה אבל. כן? אפס. כי אז העם היושב בארץ, הערים בצורות גדולות מאוד. הלו, יותר מפרו? אתם חושבים ש... את פרו עברתם, את זה אתם לא תעברו קלי קלות, מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא? נשבת ברוחך, כי שמו ים, מה יש פה בכלל לדבר? אבל בוא נמשיך, נגיד הם אומרים פחדנו, נבהלנו, אבל תראה מה הם ממשיכים, הם אומרים, כן? והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ממנו, ויש כאלה רוצים לומר שיותר ממך, חס וחלילה, איך אפשר לדבר? והיוציאו דיבת הארץ אשר תראותה אל בני ישראל, למור. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה וכל העם. מה, בחייך, מה, איך אפשר לדבר ככה?
בהתחלה אמרת שהקדוש ברוך הוא ידע לעתיד שיהיה מרגלים יחתו. כן. איך הוא נתן להם בכלל להתקיים?
איך הוא נתן להם, מה?
נתן להם לעשות את זה.
אבל עזרו להם, עזר להם, יש פריאה חופשית, עזר להם עד כמה שאפשר. בסדר, עד רבה, עזר להם. מי שידע, ידע לקחת את העזרה, כמו יהושע וכלב, ומי שלא, נסתחפה שדהו, מה? נכון, נכון, בחירה חופשית. הבנתם? בוא, אי אפשר שלא להזדעזע מחטא המרגלים. פה זה עוד כתוב בעדינות. אם אתם תקראו את התיאור הזה בחומש דברים, זה ממש באמת לפקוט. אי אפשר. אי אפשר, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. טוב. אז אנחנו מבינים, את הסלחתי כדבריך הזה, תיקנו טעות, אם אתם תעשו סטטיסטיקה, ברוך השם אנחנו לומדים, תעשו סטטיסטיקה בין החבר'ה, איך אומרים? זה לפרסום. בתי כנסת וזה, תגיד לי איפה נאמר סלחתי כדבריך, חטא העגל או חטא המרגלים? תראו שהרוב יגידו לכם חטא העגל, אני מזמין אתכם לתקן אותם, אבל זה לא מבטל לדברי רש"י. לא נאמר שם סלחתי כדבריך, בחטא העגל לא נאמר, לא נאמר. בחומש לא נאמר. אבל אם רש"י אומר, אז הוא אומר את זה ברוח הקודש, ודאי נאמר, אבל לא כתוב. יפה, אני מדייק, תדייקו את האנשים. תדייקו את האנשים. בסדר, תדייקו את האנשים. יפה. בסדר, אז לא, אבל מפה זה הטעות. מפת טעות, יפה.
אתה יכול ללמוד גמרא בלי רש"י?
לא, בסדר, לא, אבל אנשים לוקחים את זה כפשוטו, ולכן צריך לחדד את הדברים האלה, מה? אני התערבתי עם אשתי על זה, אשתי הייתה מלמדת חומש דברים כשהייתה מורה. ידע רש"י ישר והפוך. אמר לי, לא, סלחתי לדבר לך זה בחטא העגל, היא נלחמת איתי, ואני אומר לה, איפה, בוא נחפש. אבל רש"י אומר, אז אתה מבין, כאילו זה ממש מושרש בתוך העניין, מה?
איך הם חתו ככה שזה היה אנשים עם דרגה קדושה, צדיקים שאנחנו לא יכולים לתאר?
יפה, אז על זה, רוצים ללמד עליהם, לא תכננתי, אבל אני אגיד שתי תשובות בעניין הזה, שבכל אופן רוצים ללמד עליהם זכות. בסדר? אבל זה לא מצדיק,
יודע,
כי התוכנית אבל... האלוקית היא לא כזאת.
רואים מהנושא, איפה כתוב, בכל הכתובים שמוצאים את, את הכהן עם חוטי חסוכלי לבין כיפורים, עם שרשרות של
זהב, איפה כתוב? לא כתוב שמוצאים אותו עם שרשרות. לא
כתוב. איפה כתוב שרשרות זהב?
זה...
לא משנה.
מסכת יומם.
זה מסכת, כן. כן, אבל לא כתוב בתורה עצמה. לא כתוב בתורה. נכון, לא כתוב.
מה עם מזור הקדוש?
לא, גם במסכת יומם.
לא, אבל אני חושב שגם לא. גם לא במסכת יומם.
לא, אני חושב ששאלו גדולים וכולם...
לא, זה מהזוהר, כן, לא כתוב. לא כתוב, גם במסכת יומם. טוב, חבר'ה, אבל בואו נמשיך. לא זה, אבל שנייה, אבל בנדב ואביהו, דקה, תקשיב, מנדב ואביהו אפשר להבין את זה, חבר'ה, כן, בוא הנה, מנדב ואביהו אפשר להבין את הפרקטיקה, רגע, אבל ברמוז, ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עוזיאל דוד אהרון, זה בויקרא י', ויאמר עליהם, קרבו, שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה, ויקרבו ויסאום בחוטונותם אל מחוץ למחנה. אז אדרבה, זה גם לא מראה שיש פה שרשרת, אבל בסדר, בזוהר, ברוך השם. תודה רבה, אסקלטן. חפש את המקור, זה מעניין. אבל יש לי חובה, יש לי חוב בשבילו. מה אתה אמרת? איך אנשים גדולים כאלה עשו כזה חטא? יש שני סנגוריות שמסנגרים עליהם. אחד, בגלל שהם היו אנשים גדולים מאוד ומאוד מאוד גבוהים מבחינה רוחנית, הם לא היו מוכנים לוותר על התענוג הצרוף הזה של לשבת מתחת לענני הכבוד ולספוג קדושה 24/7. ידוע היה שאם הם נכנסים לארץ הם צריכים להתחיל להתעסק בעבודות האדמה, בחריש ובקציר, לחלוף פרות, להאכיל תרנגולות. מה אני עכשיו לעזב את הספר? לעזוב את הזוהר, לעזוב את הקדושה, לעזוב את השכינה, ולך להתעסק עכשיו ולהאכיל פרות. לא נתפס להם בראש. זה כמו הסיפור עם רבי שמעון בר יוחאי ובנו שיצאו מהמערה, וכל מקום שהיו נשרף, כן, והם היו רואים אנשים שמתעסקים בענייני שעה, ולא תפסו, כאילו מה אתם מבזבזים את הזמן על השטויות האלה? הקדוש ברוך הוא אומר להם, תחזרו, תחזרו למערה להצטנן ותחזרו. אחר כך כדי להבין איך אני רוצה את העולם שלי. אני רוצה את העולם שלי לעולם שאתה מקדש את החומר ולא מבטל אותו. אז זה לימוד זכות אחד. רצו להישאר בצל השכינה. אבל מה הבעיה? זה לא התוכנית האלוקית. אין מה לעשות. ותירוץ שני שאומרים, אם אתם זוכרים בפרשה הקודמת, אלדד ומידד היו מתנבאים במחנה. מה הם התנבאו במחנה? שמשה מת וישוע מכניסם את הארץ. עכשיו הם הבינו מאהבתם, מגודל אהבתם למשה רבנו, כן? שאם הם נכנסים, אם הם ממליצים להיכנס לארץ, משה מת ויהושע מכניסם את הארץ, ואנחנו לא רוצים שמשה ימות.
כבודו, מה עם אלדד ומידד? היו האחים של משה?
לא, לא. השלם אבי, כמו שלומך. השלם אבי, כמו שלומך. רגע, השלם אבי, כמו שלומך.
יעקב
אבו, ברוך השם. טוב, רגע, זה לא שיעור פתוח. אבל רגע, אתם רואים, טוב, נתן עוד חצי דקה לשאלות ואני רוצה להמשיך. מה אתה אומר? לא אחים שלו. אבל הם היו, אבל מה?
אחים שלו, הרב. אחים שלו, אבל לא מאותה
אימא. בסדר.
האבא שלו...
זה מדרשים!
נכון, יש מדרש כזה, נכון. נכון, יש מדרש כזה, נכון. יש מדרש כזה, נכון. עכשיו, אז אמרנו שהם התנבאו שמשה מת ויהושע מכניסים את הארץ, הם לא רצו להגיע למצב שמשה ימות ויהושע מכניסם את הארץ. לפי המדרש הזה, נחזור ל"ויאמר משה, ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע", פחד משה רבנו, כן, שהוא יהיה חלש ויסחף אחרי הטיעון הזה, שלא להסכים להיכנס לארץ, אחרי שהוא יודע שאם הוא מכניס אותם לארץ, משה מת. אז משה אמר, אני מחזק אותך, שגם אם המחיר של הכניסה לארץ זה שאני אמות, אין בעיה, כי זה רצון השם. בסדר, הבנתם את החידוד הזה? זאת אומרת, לא רק ענווה, שמה אתה תיסחף ותגיד, תוציא דיבת הארץ רעה. לא, גם אם יגידו שהארץ טובה מאוד, אבל תהיה מאיזשהו כיוון, המלצה לא להיכנס לארץ, כי אתה יודע, יהושע, שבזה תלויה הפטירה שלי, אני נותן לך את היוד ומחזק אותך, שתהיה חזק, שגם במחיר שאני מת, אתה מכניס אותם לארץ. זה משה רבנו. בסדר? טוב, בוא נמשיך.
עדיין הם דיברו בצורה מאוד קיצונית.
טוב, יצאנו עליהם כבר, מספיק. טוב, יצאנו עליהם מספיק. בכל אופן, זה קדושי עליון, אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה בפשטות. טוב, אז מה היה העונש שלהם? העונש שלהם היה 40 שנה לדוור במדבר, נכון? אז הוא אומר כאן, כן, ואומר, ועבדי כלב, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם וכל מנעצי לא יראוה ועבדי כלב וכבדו רמו ומלא החי בביתי ולארץ אשר באה שמה וזרעו ירושנה וכולי והם 38 שנה יראו את זנותיכם. בסדר. דווקא עשה להם הקלה בעונש, עשה להם הקלה בעונש במקום 40 שנה שהוא אמר, הוא החשיב להם את השנתיים הראשונות בתוך החשבון, תקופת המאסר נכללת בתקופת המעצר, מאסר חופף, עשה להם מאסר חופף ונתן להם חסד של שנתיים. כן, מה?
יש כאן אמרה מסוימת לגבי נושא של תפילה. כל העם שהיו צריכים לבוא במדבר, כולם חפרו גברים והיו נכנסים, והוא יוצאים ממי שהאמת מת.
נכון.
רק האחרונים, הנגל האחרונה, היא קמה.
נכון.
למה? כי הם ידעו שהם אחרונים, וזה התור שלהם למות.
ובכל
זה. אז התפללו כמו שצריך.
ולא איבדו את התקווה. יפה, חזק וברוך, נכון. נכון מאוד, יפה. עכשיו בואו נראה, יפה מאוד. עכשיו בואו נראה, רבותיי, בואו נתקדם רגע. אז אנחנו יודעים שהם קיבלו עונש להסתובב במדבר 40 שנה. מה הבעיה עם זה, עם העובדה הזאת שהם מסתובבים בארץ, במדבר 40 שנה? יש בעיה אחת קטנה. ואני חוזר עוד פעם אחורה, ועוד פעם דווקא לפרשת בשלח. השתמשנו כבר בפרשת בשלח, למה אם אתם זוכרים? יהושע. יפה. שימו לב מה כתוב בפרשה. אמרנו שאחרי קריאת ים סוף, מים, מן. נוריד להם את המן. ואומר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת ותן שם מלוא עומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם. אני מדבר ימים ספורים אחרי קריאת ים סוף. כאשר ציווה השם אל משה, ויניחהו אהרון לפני העדות למשמרת. ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה. עד בועם אל ארץ נושבת, את המן אכלו עד בועם אל קצה ארץ כנען. ואני שואל, מאיפה כבר התורה יודעת שהם הולכים להיות 40 שנה במדבר, בפרשת בשלח, כשעוד לא היה מרגלים, ועוד לא היה שום דבר, ועוד לא חטאו, ולא שום דבר. זאת אומרת, אתה מראש כבר אומר לי, מראש אתה כבר אומר לי, שאת המן אכלו 40 שנה עד בועם אל ארץ נושבת. כלומר, התורה יודעת כבר בפרשת בשלח, עוד לפני בכלל שיש משכן ויש חטא העגל וחטא המרגלים ושום דבר, שהם הולכים להסתובב במדבר 40 שנה.
בכל זאת אתה נתן להם את האפשרות לבחור?
לא, אבל איך אתה כבר? לא לבחור.
אין
מוקדם חובה. תשובה יפה מאוד, אין מוקדם חובה בתורה, זו התשובה הפשוטה, נכון, והקלאסית, אבל עדיין, מה התורה נלחצת לספר לנו את הדבר הזה כאן, כשהיא בעצם היא אומרת, אני יודעת ואני כבר אומרת לכם, שזה מה שהולך להיות. אם אתה נותן ליהודי לקרוא, הוא עוד לא מכיר את חומש ויקרא במדבר דברים, אתה שואל אותו כמה זמן בני ישראל היו במדבר, אבל לפי הפסוק הזה, 40 שנה. למה? ככה. הוא לא יודע למה, ככה. כי התורה אמרה שהם אכלו את המן 40 שנה. הוא עוד לא למד ספר ויקרא במדבר דברים. אז השאלה אם בהגדרה מראש היה תוכנית של הקדוש ברוך הוא, שבכל מקרה בני ישראל הסתובבו במדבר 40 שנה, ככה או ככה, זה לא יעזור כלום. האם חטא המרגלים? בלי חטא המרגלים. ואם כן, למה הם היו צריכים להסתובב במדבר 40 שנה, בלי קשר לחטא המרגלים? אז כמו שהרב כהן אומר לנו, אם אני הייתי שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, מה, זה בסדר להוציא עם ממצרים, עם של עבדים, ומיד להכניס אותו לארץ ישראל? זה לא מסתדר, צריכים תקופת הכשרה. נכון? גם בצבא יש הסתגלות, יש טירונות, ואם אתה, ככל שאתה קרבי יותר, הטירונות היא יותר ארוכה ויותר מסובכת. ולהיכנס לארץ עם כל השבעת העמים שיש שם, צריך להיות רובעי 9, רובעי 13, שייטת, מה? אז ודאי שצריך להכניס אותם אחרי שאתה תכשיר אותם 40 שנה, ילמדו תורה, קצת מידות.
זו סיבה למה עשו 40 שנה, אבל למה, איך הזכירו את 40 שנה עוד בתחילת הדרך?
יפה.
זו השאלה.
בתחילת הדרך, שממנה אני מבין,
זו התשובה לשאלה, כן.
שממנה אני מבין שבכל מקרה הוא צריך להיות 40 שנה, בלי קשר לחטא המרגלים. והשאלה למה? אז למה קודם כל זה כי... יש את העניין של ההכשרה, תקופת הכשרה, כן.
אוקיי. לא, אבל חטא המרגלים זה דפק את כל בני ישראל שהיו עבדים, אלא הם היו צריכים גם להיכנס אחרי 40 שנה.
נו, בסדר, אבל למה? אבל למה?
כל הדור ההוא שיצא ממצרים לא יראה את הארץ. זה העוד השם.
זאת אומרת, הם היו צריכים להסתובב במדבר בכל מקרה 40 שנה, רק לא למות. אבל זה לא מה שכתוב בפרשה שלנו, בפרשת שלח לך, העונש שלהם, זה שהם לא יראו את הארץ והסתובבו 40 שנה.
אבל לא,
חוץ מזה,
הם היו מסתובבים.
בוא נתקדם.
לפי התוכנית של הקדוש ברוך הוא, אז כן היו רואים את הארץ.
כן, אבל עוד הפעם, אבל פה כתוב שהם קומו, נוסעים אנחנו אל המקום, נוסעים, צריכים להיכנס לארץ. לפי פרשת בעל אותך, פרשת שלח לך, שלושה ימים נכנסים לארץ, כבר נגמר הסיפור. לא אומרים אתם מתחכים אחרי 40 שנה, את הסיפור של 40 שנה אומרים לנו כאן בפרשת בשלח, והשאלה האם זה לכתחילה או בדיעבד, מה?
הצנצרת של הרמב"ם מוכיחה למעשה, שאומר לו, תן שם מן, למה לשמור את זה, אבל אנחנו, יש עוד 40 שנה נאכל מן, אם זה היה ידוע מראש, אז למה אני צריך מעכשיו לשמור את המן? בוא נשמור אותו עוד 38 שנה, עוד 39 שנה, בשנה האחרונה לשמור את המן, למה?
כן, זו שאלה יפה לכשעצמה, אבל זה לא קשור לעניין פה.
בהיפוך אני בא שכאילו, הוא ידע שזה יהיה התסריט לראש, הקדוש ברוך הוא ידע שזה יהיה התסריט.
שזה יהיה 40 שנה. שזה יהיה 40 שנה.
אז הוא נותן שתי אופציות. אם אתם תבחרו...
לא, זה אתה ממציא, זה לא כתוב פה. לא כתוב פה שזה שתי אופציות. פה כתוב, את המן אכלו 40 שנה עד בואם אל ארץ לשבת. מה?
זו לא הייתה תוכנית שהם נשארו 40 שנה, אבל זו הייתה המציאות, אז לכן כתוב בתורה.
אבל את המציאות הזאת אתה אומר לי עוד לפני בכלל שקרה משהו, למה? למה אתה אומר את זה?
אתה שואל את האפשרות בחילה.
אז בוא, מה?
זה לא הייתה תוכנית.
כדי שהוא יגיע לגיל 120.
זה כתוב שם שלח לך, לך זה טוב.
בסדר, אבל זה לא עונה על השאלה שאנחנו עולים. טוב, אז בואו נפתור את זה.
אם נאמץ את התפיסה שמשה כתב את התורה, הרי משה הוא נביא.
כן.
והוא ידע מראש מה יהיה מעצם הנבואה שלו. דרך אגב, בשום מקום בכתובים לא כתוב שהוא ידע שזה פחות. הוא אף פעם לא אמר למה נמשך כל כך הרבה זמן, כי הוא ידע שזה יהיה 40 שנה.
אז זה מחזק עוד יותר.
הוא היחידי שידע.
אז זה מחזק עוד יותר, בלי קשר לחטא המרגלים.
הכתיבה הזו בפרשת בשלח, הוא כתב את הספר, וידע מה יהיה.
יפה, אז זה בלי קשר לחטא המרגלים.
בלי שום קשר.
יפה, יפה. אז בוא נראה איך, אז למה? אז למה צריך להיות 40 שנה להסתובב? בלי קשר לחטא המרגלים. כי העובדה שאומרים לנו את זה בפרשת, אז אמרנו הכשרה, ואני רוצה לתת תשובה קצת יותר עמוקה מהעניין הזה. מבלי לגרוע כמובן מהתשובה הארצית, זו תשובה ארצית. יש רעיון עמוק יותר שמסתתר בעצם בתחילת פרשת בשלח, שבעצם כשאנחנו קוראים את הפסוקים יש בהם אבסורד פנימי בתוכם. שימו לב מה כתוב. והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. לא הבנתי. אם זה קרוב, אז למה לא נחם דרך ארץ פלישתים? אדרבה. זה תרתי דסתרי, אתם מבינים? עוד פעם. כן? ולא נחם אלוקים, לא העביר אותם דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. אם זה קרוב, אז תנחה אותם דרך ארץ פלישתים. עד רבה, שלושה ימים נכנסים לארץ דרך עזה, דרך מעבר רפיח. כן, פשוט מאוד. כן, הלאה. כן, שלושה ימים דרך מעבר רפיח. אבל התורה אומרת, לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. הפוך, אם זה קרוב, אז תנחה אותם דרך ארץ פלישתים. הלאה. כי אמר אלוקים, פן ינחם העם באותה מלחמה ושבו מצרימה. מה אני מפחד? שהם לא מתורגלים. הם לא בנויים, נכון? הם לא בנויים. ולכן, רגע, אז מה הפסוק הבא אומר? ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה וחמושים?
חמושים.
פירוש אחד, אחד מחמישים. פירוש שני?
חמושים, יש להם נשק.
יש להם נשק, יפה מאוד. פירוש שלישי, חמישה חמושי תורה וכו'. אבל יש פירוש שמחמושים כפשוטו, כן? כמו שאומר, כמו שאומר גם התרגום, וחמושים, ומזרזין, ויש מקום, וחמושים מזוינים, כלומר שהם עם נשק. אז אם הם עם נשק, אז איך זה מסתדר? פן ינחם העם באותה מלחמה ושבו מצרימה. כלומר, הפסוקים הם קצת משובשים, ישר והפוך. צריך להבין את זה. אז מה, אז אלא אם כן, אנחנו נסביר את המילים כי קרוב הוא, לא בביטוי של מרחק, אלא ביטוי של זמן. כן? ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כלומר, הזמן עוד לא הגיע. שצריך להיכנס לארץ ישראל. כי כיוון שהזמן עוד לא הגיע, למרות שארץ פלישתים זה תוך 3 ימים, אבל עדיין לא הגיע הזמן, כלומר צריך להתעכב. וכמה צריך להתעכב? 40 שנה. ולמה צריך להתעכב 40 שנה? וזה הנה, בסוף פרשת בשלח, הוא אומר, את המן אכלו 40 שנה, עד בום, למה צריך להתעכב 40 שנה? זה זורק אותנו אחורה, 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 לאברהם אבינו.
אז למה אתם ראשים את המרגלים, אם זה יצר של השם?
רגע, שנייה, נענה גם על זה. רגע, נענה על זה. עכשיו אנחנו הולכים לאברהם אבינו. אברהם אבינו, אנחנו יודעים שהיה לו איזה תקרית עם אבימלך, נכון? אתם זוכרים את זה. ואז, עם שרה וכו' וכו'. ואז אומר לו אבימלך, כן? נענה אם זה פרק א', שנייה אחת. פרק א', כן, זה הייתה תקרית, אבל איך זה נגמר אחר כך? ויהי בעת ההיא, פסוק א', ויהי בעת ההיא, ואומר אבימלך ופיכול שר צבאו אל אברהם לאמור, אלוקים ממך בכל אשר אתה עושה. איך הגויים אוהבים להתחנף, כן? ואתה, הישה ועלי באלוקים הנה, אם תשקור לי ולניני ולנכדי. ניני פה זה בני. לא כמו שאנחנו משתמשים עם נין, זה הרביעי, פה זה בן. אם תשקור לי ולניני, כלומר לבני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי, ועם הארץ אשר גרת בה. ויאמר אברהם, אנוכי ישבע. אברהם אבינו נשבע לאבימלך שהוא לא ייכנס, שהוא לא יחזור, הוא לא יכבוש, לא ייקח את ארץ ישראל, שהייתה הארץ של אבימלך, עד שימות הנכד שלו. עכשיו, מהנקודה הזאת, עד צאת ישראל ממצרים, כעבור 430 שנה מברית בין הבתרים, כן? עדיין לא מת האחרון של אבימלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להפר את השבועה של אברהם אבינו. אברהם אמר, אנוכי ישבע, צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. איך זה ייראה שאני, הקדוש ברוך הוא, יפר את השבועה שנשבע אברהם אבינו? והרי כל התכלית של עם ישראל בארץ ישראל זה להיות בנקיות. אתה חייב להיות נקי וטהור. אז אם תעשה את הצעד הראשון, זה כמו שאומרים, אתה רוצה להיכנס לבית חדש, תיכנס ברגל ימין. אתה לא יכול להיכנס כשמעננה של הפרת שבועה מרחפת מעליך. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב לכבד את השבועה של אברהם אבינו, למרות שהוצאתי אותם על הדקה לפי ברית בין הבתרים, אבל אברהם נשבע לאבימלך שהוא לא ייכנס לארץ, זרעו לא ייכנס לארץ לפני שימות הנכד שלו, ולכן עם ישראל צריך להתעכב 40 שנה. ולכן זה מה שכתוב, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך פלישתים. למה? כי קרוב הוא. לא הגיע הזמן, הזמן קרוב עדיין, צריך לחכות. כמה נחכה? 40 שנה. אז את המן אכלו 40 שנה, עד בואם אל ארץ נושבת. עכשיו השאלה שלך, עכשיו השאלה שלך, שאלה ידועה, ואנחנו תמיד מסבירים את זה, ואנחנו תמיד מסבירים את זה. יש עוד זמן. יפה, אז אנחנו תמיד מסבירים את זה, שהתורה והמציאות האלוקית מתנהלת בשני מישורים. בשני מישורים, דוגמה מובהקת יש לנו מיוסף ואחיו, כן? כשהאחים של יוסף באים ליוסף ואומרים לו, אנחנו מתנצלים על זה שמכרנו אותך, והוא אומר להם יוסף, תירגעו, כי לא אתם מכרתם אותי הנה, כי אם האלוקים למען עשו רב, להחיות עם רב. אז רגע, אז בזה שיוסף אומר להם, תירגעו, זה היה תוכנית של הקדוש ברוך הוא שאני אגיע לפה, זה לא פותר אתכם מהאשמה. יש חשבונות של הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד את יוסף למצרים, הוא יכל להוריד אותו גם בקרקרה של זהב. לא צריך לזרוק אותו לבור, ולסכן אותו עם נחשים ועקרבים, וללכת עם הניסיון של פוטיפר. לקדוש ברוך הוא יש דרכים לגלגל את ההיסטוריה, והוא נותן לנו בחירה חופשית. אתם בחרתם לעשות את זה בצורה לא טובה, כן? אתם אשמים, ועל זה גם כן עם ישראל משלם מחיר, כן? אנחנו ביום כיפור, ביום כיפור אנחנו אומרים כי אתה סולחן, כי אתה סולחן לישראל ומוכלן לשבטי ישורון. מה זה הכפילות הזאת? זה שני דברים שונים. כי אתה סולחן לישראל, כן? על מה? על חטא העגל ומוכלן לשבטי ישורון על חטא מכירת יוסף. כלומר, אנחנו בתפילות ביום הכיפורים גם עושים על זה כפרה, על מכירת יוסף, כן? אז יוצא שלמעשה זה לא פותר אותם מאשמה. מה? עדיין, ועדיין לא.
ועדיין
לא, כן, ועדיין לא. ועדיין לא, זו שאלה שהיא נשאלה, ועדיין לא. בכל אופן, אותו דבר גם כאן. מה המישור כאן? המישור ש-40 שנה בני ישראל צריכים לשבת, לחכות עד שיגמר אבון השבועה של אברהם אבינו לאבי מלך. כן? יכלו ב-40 שנה האלה, כמו שאתה אמרת, להסתובב בכיף תחת ענני הכבוד, ללמוד תורה וזה, ולא למות. ולא למות. אתם בחרתם להוציא דיבת הארץ רעה, אין בעיה, תשלמו על זה במחיר החיים. זאת אומרת, אנחנו הולכים בשני מישורים. בסדר? דוגמה נוספת שיש לנו ולמדנו אותה, על משה רבנו. על משה רבנו נגזר לא להיכנס לארץ, נכון? הוא לא יודע שהוא לא נכנס לארץ. אחת הראיות שמביאים על זה שמשה רבנו לא יודע שהוא לא נכנס, שכשנעלה הענן בפרשת בעלותך, ואומר, נוסעים אנחנו, משה מדבר עם יתרו. הוא אומר לו, נוסעים אנחנו, בוא איתנו גם כן. מה זה בוא איתנו? למה? מי אמר שאתה נכנס? משה רבנו עוד לא יודע שיש לו את המי מריבה ואת כל התסבוכת הזאת. אבל מה הייתה התוכנית האלוקית? שמשה רבנו ייכנס לארץ או לא? לא להיכנס. לטובתו לא להיכנס. ואנחנו למדנו את זה בפרשת ואתחנן שכתוב, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה זה רב לך? זה לא תפסיק לחפור לי. אלא רב לך, יש לך הרבה יותר ממה שאתה מבקש. אתה בסך הכל רוצה להיכנס לארץ? קטן עליך. יש לי משהו יותר גדול לתת לך. אתה תשב פה ליד כיסא הכבוד ואתה תהיה גואל אחרון. זה הרבה יותר מאשר להיכנס לארץ. זאת אומרת שלפי התוכנית האלוקית, אנחנו שומר את משה רבנו איתו, שלא ייכנס לארץ עכשיו, כי זה לא הגאולה השלמה. כי הקדוש ברוך הוא יודע שיהיה חורבן בית ראשון ויהיה חורבן בית שני. ואני צריך אותך איתי פה עם מלך המשיח בבית שלישי, שזה יהיה לנצח. עד כדי כך אומרים שאם משה רבנו היה נכנס לארץ, זה היה לא טוב, למה? כיוון שמשה רבנו בספירות הוא מספירת נצח, וכל מה שהוא נוגע בו זה נצחי, אם הוא היה בונה את בית המקדש, אנחנו מכירים את זה, אולי נחרב, והקדוש ברוך היה משליך את חמתו על עם ישראל חס וחלילה. זאת אומרת, עכשיו אם אתה אומר את זה למשה רבנו, טוב, 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 לא רוצה להיכנס, תודה רבה, טוב לי כאן, לא נכנס, אם תיפול שערה מסערות ראשם של בני ישראל, אני מוותר. ולכן משה רבנו נשאר מתחת לכיסא הכבוד, מחכה לגאולה השלמה. אז הנה אנחנו רואים עוד דוגמה, זו דוגמה שלישית, של הקדוש ברוך הוא יש את החשבונות שלו. אני רוצה את משה רבנו איתי, אני אגלגל את זה, כן, בתנאים הארציים שכולם יחשבו ויגידו, אתם יודעים למה משה רבנו נכנס לארץ? טוב, נו, במקום לדבר על הסלע, הוא עיקה אותו. מה נראה לכם? הוא דיסלקט חס וחלילה? מה, למשה רבנו יש בעיות קשב וריכוז? הוא לא יודע שהוא אומר לו, דבר אל הסלע, צריך לדבר אל הסלע. רק הקדוש ברוך הוא מסובב את זה, כדי שתהיה כאילו תחושה, בכל אופן טוב, נו, היה פה איזשהו סיבה למה הוא לא נכנס לארץ. אבל החשבון של הקדוש ברוך הוא בכלל, שמשה רבנו לא נכנס לארץ, וזה טוב, לטובתו ולטובת עם ישראל. אז ככה ההנהגה בעצם עובדת, וזה הדרך שאנחנו צריכים להבין. אבל אנחנו, כיוון שאנחנו לא יודעים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, כל מה שיש לנו לעשות זה להאמין באמונה שלמה ולהיות תמים עם השם אלוהיך ולהיות בסדר ולהתנהל טוב והשם הוא הטוב בעיניו יעשה. בסדר? אז זה בעצם הנקודה שאנחנו יכולים לקחת מכאן. ועוד נושא אחד שאני הייתי רציתי לדבר עליו, על פרשת ציצית, אבל לא נראה לי שיש הרבה זמן. אז אני אנסה לדחוס לכם את זה בחמש דקות, כי אני לא אוותר לכם את זה. בין מיכל לערבית נעשה עוד שיעור על משהו אחר. אז חמש דקות יש לנו מלאות?
יש.
שש דקות מלאות, יופי. אז בואו תתרכזו איתי, כי אני אנסה לדחוס לכם את זה בחמש דקות. סוף הפרשה, סוף הפרשה, יש את הפרשה שאנחנו מכירים אותה, ואומר השם אל משה לאמור, דבר רבני ישראל לומר תעלה, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם וכו' וכו'. וכולם אומרים, למה הפרשה הזאת היא מובאת דווקא כאן, כן? כי יש את הפסוק, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. והמילה לא תטורו מזכירה לנו את ה... ויתורו את הארץ, את חטא המרגלים. במה המרגלים חטאו? בזה שהם זנו אחרי עיניהם ולבבם. ולכן זה מה שהכשיל אותם. אז להזהיר אותך שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שים לכם ציצית וזכרתם את כל מצוות השם וכו' וכו'. אבל מה הבעיה עם הפירוש הזה? אנחנו צריכים תמיד לעלות כיתה, נכון? מה הבעיה עם הפירוש הזה? הבעיה שמבחינת סמיכות, זה לא הפרשה שסמוכה לפרשת ציצית. כי אנחנו מסיימים את הסיפור של חטא המרגלים, ואז יש עוד כמה עניינים, כמו מצוות הפרשת חלה, קורבן ציבור וכו', ואז יש סיפור. ויהיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש לעצים ביום השבת, כן, ואז מוציאים אותו, והרגימו אותו באבנים וימות, כאשר ציווה השם את משה, ואמר שם למשה, דבר עם בני ישראל, ואמרת לנו, עשו להם ציצית. כלומר, הסמיכות היא לא לחטא המרגלים, באמצע היה עוד משהו, שזה מקושש העצים. ואז יש את השאלה, האם יש קשר בין מצוות ציצית, למצוות השבת, שאותו מקושש העצים חילל את השבת. אז על זה יש מדרש יפה, שמובא בתנא דבליהו, איך בעצם הגענו לזה שיש לנו מצוות ציצית. אני אקריא אותו מהר. כשהיו ישראל במדבר, מה נאמר בהם? והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מפני מה חילל זה את השבת?
לא היה לו
ציצית. למה הוא חילל את השבת? איך זה יכול להיות שהוא חילל את השבת? אמר לו משה, ריבונו של עולם, אני יודע. איפה אני יודע למה הוא חילל את שבת? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני אומר לך, אני אגיד לך למה הוא חילל את שבת. כי בכל ששת ימי חול, יש לו לישראל תפילין בראשו ובזרועו, ורואה אותם וחוזר ממעשיו. לא עושה שטויות, מה, הנחתי תפילין בבוקר, מה, אני אעשה עכשיו שטויות, כן? אבל עכשיו ביום השבת שאין לו תפילין בראשו ובזרועו, לכן חילל זה את השבת. באותה שעה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, צא וברור להם מצווה אחת שיהיו נוהגים בה בשבתות ובימים טובים, זה מצווה ציצית, שנאמר דבר אל בני ישראל וגומר ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. כלומר, מצוות ציצית היא בעצם תשובה לזה שאין לנו במה להיזכר בכל מצוות השם ביום שבת, כמו שאנחנו נזכרים ביום חול. אבל יש רעיון, אני נתתי לי חמש דקות, זמן פציעות. אני רוצה לדחוס לכם את הרעיון, תנו לי רגע לתרכז. אבל עדיין, איך זה עובד? איך מצוות ציצית בכל אופן, כן, מקדמת את העניין, ואיך היא קשורה דווקא לשבת? אז אני אגיד את זה במהירות ככה. יש לנו למעשה בציצית 32 גדילים, נכון? 8 מקדימה, בצד ימין, 8 בצד שמאל, 8 אחורה, 16 ו-16. בסדר? 16 ו-16. בפה של האדם, כמה שיניים יש? בדרך כלל, 32. למד בית שיניים. 16 למעלה, 16 למטה. וגם רופאי השיניים, כשהם מתייחסים לשיניים, הם מתייחסים לזה שחלק עליון ימין ושמאל, חלק תחתון ימין ושמאל. אז הנה אנחנו מתחילים לראות שבעצם השיניים זה כמו הגדילים של הציצית, נכון? יופי. עכשיו, יש לנו שני פסוקים בשיר השירים, שקשורים לשיניים. פסוק אחד אומר, שינייך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. פסוק שני, כמעט דומה לחלוטין, שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. פה כתוב קצובות, פה כתוב רחלים. מה למדו מזה חז"ל? קצובות, יש לנו בעצם 16 פעם בשבוע שאנחנו עולים לתורה. כן? מתי? 3 ביום שני, 3 ביום חמישי, 7 ביום שבת, כמה הגענו? 3 במנחה. 16. 16 כעדר הקצובות. שיניים כעדר הקצובות, זה השיניים העליוניות. בסדר? הלאה. שינייך כעדר הרחלים. רחלים זה כבשים. כמה כבשים, כמה תמידים מקריבים בבית המקדש בכל השבוע? את הבוקר האחד תעשה בבוקר, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, שניים כל יום, שבעה ימים, 14 ושניים של מוסף, וביום השבת שני כבשים בני שנת תמימים, 16. זה שינייך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה. יפה. השיניים העליונות, שזה כנגד, אמרנו, העלייה לתורה, זה כנגד עמוד התורה שהעולם עומד עליו. השלושה דברים העולם עומד, על התורה, עבודה, גמילות חסדים. שיניים תחתונות, שזה עבודה, שזה הקורבנות, כן, וזה התפילות שאנחנו מתפללים היום, זה השיניים התחתונות. איפה העמוד השלישי שזה גמילות חסדים שקשור לשיניים? החיוך. כשאדם מחייך, רואים את השיניים שלו, כשאתה מחייך על התורה, על העבודה, גמילות חסדים. כשאתה מחייך לזולת ואתה מאיר לו פנים, אתה בעצם עושה איתו חסד גדול. ואיפה יש לנו קשר של חסד עם שיניים? הברכה של יעקב ליהודה, יפה מאוד, חכלילי, חכלילי, העיניים, כן? בואו נקרא את זה מיד, בואו נראה את זה, בואו נראה את זה מהר מהר. איפה אנחנו? אבל אנחנו זה בבראשית, שתהיו בריאים. זה ברכה של יעקב או של משה?
של משה
בדברים, לא? לא, אז זה של, לא, אז זה של יעקב ליהודה. וליהודה אמר וכולי, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כיבס בהן לבושו ובדם עליו מסותו, חכלילי עיניים יין ולבן שיניים מחלב. ומה אומרים חז"ל? גדול, המלבין שיניו לחברו יותר ממשקה וחלב. איך הוא מלבין שיניים? כשהוא מחייך, רואים את השיניים שלו לבנות, יותר ממה שאתה משקה אותו חלב ביום, ביום חם במדבר. יפה? זאת אומרת, הפה, זה, יש לנו שלושת העמודים, דיברנו על שיניים. מה קשור עכשיו הציצית? אז אמרנו, אז יש לנו שני גדילים מקדימה, שזה 16 כנגד התורה, ויש לנו 16 אחורה, שזה כנגד העבודה, וכשאנחנו מאגדים את ארבעתם בקריאת שמע, מה אנחנו צריכים לעשות איתם? יש הוראה להצמיד אותם ללב ולהחזיק אותם, נכון? ההצמדה ללב זה לומר, הלב זה לב טוב, זה הגמילות חסדים. יש לנו תורה, עבודה, וארבעתם ביחד זה לב, לב טוב, שזה גמילות חסדים, ועל כל זה העולם עומד. יוצא שלמעשה, כשאנחנו מקיימים את מצוות הציצית ביום שבת, שהיא מנקזת אליה את כל התורה, העבודה והגמילות חסדים שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מכשירים את עצמנו להיות טובים יותר, לא להגיע לחילול שבת נקודתית, אבל גם הוזכרתם את כל מצוות השם. מה עם כל מצוות השם? על שלושה דברים העולם עומד, תורה, עבודה וגמילות חסדים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. נביא חנניה כמו שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא ישראל, לפיכך הרבה אלינו שמועה ומנפץ ומגדיל תורה ויעדים.